שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו היום בתוכנית מספר 1071, ונדבר על קשר בין מוחות. דיברנו על זה קצת בתוכניות קודמות, ננסה היום להעמיק עוד וללמוד כמה דברים חדשים, בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
בתוכנית הזאת אני רוצה לדבר, לפחות לפתוח, עם קשר בין, קשר קבוצתי בין מוחות, מה שנקרא סיעור מוחות, שזאת שיטה שפותחה במטרה באמת להעלות רעיונות ופתרונות לבעיות, ולפתח איזושהי חשיבה יצירתית, קצת יותר ככה לפיתוח של רעיונות חדשים. זה נהגה בשנת 1939, השיטה הזאת פורסמה ב-1957, אנחנו מדברים על הרבה מאוד שנים, לפני הרבה מאוד שנים, ועדיין השיטה הזאת משתמשים בה, אם כי קצת באיזשהו שינוי כזה או אחר. ואני רוצה לפתוח בשאלה, מה קורה לתפיסתך במצב של סיעור מוחות? כשקבוצה יושבת, השלבים הם כאלה, קבוצה יושבת, בהתחלה זורקים בצורה מאוד מאוד חופשית כל מיני רעיונות שקשורים לאותה בעיה, ללא שום ביקורת, ללא שום התנגדות, רק מעודדים יותר ויותר רעיונות. השלב השני, כבר מתחילים למיין את הרעיונות האלה ולראות מה מתאים ומה לא מתאים, בוחרים רעיון אחד, והשלב השלישי זה שלב של משוב לאותה קבוצה שהייתה באותו סיעור מוחות. מה קורה באותה קבוצה שבה נערך אותו סיעור מוחות?
יש להם בטח התקשרות מסוימת בין כולם. כל אחד מקבל איזה פורמט, צורה, צורת החשיבה, צורת הדיבור, צורת הבאה, דרך הבנת השאלות, תשובות מאחרים, וודאי שהוא רוצה או לא רוצה, יוצא מהדיון בצורה אחרת ממה שנכנס. על ידי זה הם מתחילים לחשוב יותר קרוב זה לזה, מה שנקרא להבין זה את זה, אולי לראות את עצמם מנוגדים זה לזה, אבל בצורה יותר ברורה. זאת אומרת, זה כל הנקודות מתחילות להיות יותר בולטות.
הרעיונות בסיעור מוחות, האם נולדים רעיונות חדשים? או שהאם...
ודאי, ודאי. מתוך זה שכל אחד שהוא שומע את השני ומאבד את הנתונים שלו, הוא פתאום מרגיש גם כן שלא חשב על זה קודם, ועכשיו גם השני לא אמר אותו דבר, מה שהוא עכשיו חושב. אבל מתוך זה נולדים בו כל מיני רעיונות החדשים.
יש שתי גישות שמדברות על סיעור מוחות. גישה אחת שאומרת שעדיפה חשיבה יחידנית, וגישה אחרת...
מה זה אומר? רק תסבירי.
חשיבה יחידנית זה חשיבה שעדיף שיקחו את אותה כמות של אנשים שאמורים לשבת באותו סיעור מוחות, נגיד 5-6 אנשים, וכל אחד יישב עם עצמו ויעלה עם עצמו רעיונות ופתרונות לאותה בעיה, ויש גישה שאומרת לא. אותה קבוצה שיושבת ביחד מייצרת תוצאה יותר טובה. מה התפיסה שלך? מה יותר נכון להערכתך?
אחרי שמוכנים, כל אחד בפני עצמו, ודאי שרצוי להיות יחד, שאז ביחד הם יכולים להוליד ברמה אחרת רעיונות החדשים ממה שהיה קודם.
מה זה מוכנים?
מוכנים זאת אומרת שכל אחד ואחד על ידי החיבור מקבל תוספות מהאחרים, חיוביות או שליליות, אבל בסך הכל זה מה שמפתח אותם. אנחנו רואים את זה גם כן בכל צורות הטבע. אז אני מבין את זה או לא, אבל אני רואה שצורת ההתקדמות שבטבע היא צורה מאוד פשוטה. זה על ידי התרבות. זה על ידי התקשרות. שבכל צורה, בכל רמה, הטבע דוחף להתקשרות. קודם להתרבות ואחר כך להתקשרות. ולכן כך אנחנו, גם אנחנו רואים את זה ממחשבים שאנחנו בונים, מכל מיני דברים שיש... התפתחות כמותית ויש התפתחות איכותית, והם תומכים זה בזה.
אתה תיארת מצב שבו בעצם אדם אחד משפיע באותה קבוצה, נכנס בן אדם במצב מסוים והוא יוצא, או תוך כדי התהליך, נוצרים בו ונולדים בו דברים אחרים. אני מסיקה מזה שבעצם מועברים דברים מבין אדם לבין אדם באותה אינטראקציה. מהו אותו דבר שמועבר בין האנשים? מה קורה שם?
אנחנו לא יכולים להגיד. אין לנו כל כך מילים בזה, אלא אני צריך להגיד שמה שמועבר בין אחד לשני זה מחשבה. סך הכל. אבל זה יותר ממחשבה. זה מין אנרגיה פנימית שקושרת אותנו יחד במנגנון אחד, שאנחנו לא רק תלויים בזה בזה, אנחנו גם כן כך קיימים. בעל כורחנו, מלכתחילה, אנחנו שייכים לאיזה מערכת, אנחנו לא יכולים לצאת ולא להיכנס לאותה מערכת, אנחנו נמצאים בה. ואנחנו חייבים בה להתקיים. אלה יש גם כן איזשהו פעולה חופשית מצדנו, במשהו להגביר פעולת המערכת המשותפת הזאת, או ההפך, להחליש פעולתה. אבל זה במידה מאוד קטנה. העיקר זה שאנחנו בכל זאת מלכתחילה, בעל כורחנו נמצאים במערכת אחת, וכל המוחות שלנו הם קשורות למוח אחת.
מחקרים מראים שלא פשוט להצליח בסיור מוחות, לקבל תוצאות טובות זה לא פשוט, אז חוקרים את זה הרבה, באיזה טכנולוגיה כדאי לעבוד בדיוק, על מנת באמת לנצל את הזמן, כי הרבה משאבים, ארגונים ואנשים מקדישים לזה. מה שכן גילו, דבר אחד שהוא כן מוכח מחקרית, זה שאם אתה במהלך סיור מוחות, למשל, אתה שם הנחה מסוימת, טענה מסוימת, מחשבה מסוימת, ועושים עליה סיור מוחות, ואחר כך אתה מעביר את הקבוצה לשלב הבא שבו אתה תשים טענה הפוכה.
לגמרי.
דווקא התנועה ממחשבה בכיוון מסוים, לאחר כך, להמשך הדיון על מחשבה אחרת, היא מפרה את הסיור מוחות. בסך הכל אתה תקבל תוצאות הרבה הרבה יותר טובות. וזה מה שרציתי לשאול אותך. למה התנועה בין מקום אחד למקום אחר שהוא מנוגד לו, היא גורמת למוחות של האנשים להיות יותר פוריים? למה?
כי זה ככה כל הטבע. על כל פשעים תכסה אהבה. בשביל מה אנחנו צריכים פשעים? כדי לכסות אותם באהבה. וההבדל בין הפשעים ובין האהבה, הפער ביניהם, הוא דווקא יוצר בינינו את המצב שבו אנחנו יכולים להתקיים בצורה הכי רגישה, הכי יפה, הכי טובה, הכי פוריה.
איך מה שאמרת קשור למה שאני שאלתי על סיור מוחות?
כי אמרת דבר והיפוכו.
כן, אז איך הוא...
אני אומר לך שזה זה, זה יוצא לנו מעיקרון שנמצא בטבע.
אבל מה קורה בסיור מוחות עצמו כשיש את הניגודיות הזאת? התנועה ממצב א' להנחה הפוכה.
שני חלקיקים האלה, פלוס ומינוס.
כן.
שהם מתחברים, הם יוצרים ביניהם בדבר והיפוכו. את היכולת להוליד מצב השלישי.
מה זה עושה למוח של הבן אדם? שאתה הופך אותו ממצב אחד למצב שני?
זה שני כוחות שבטבע, חיובי ושלילי, אם אפשר כך להגיד, או גבר ואישה, כן? שרק ביניהם יכול להיות פוריה, פריה או רביה. רק בדבר והיפוכו, כמו שאמרתי קודם. ולכן אנחנו צריכים להבין שלא יכול להיות שלום בלי מלחמה, לא יכול להיות אהבה בלי שנאה, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה, שאהבה יכולה להיות רק ככיסוי על הפשעים, וכדי להגיע לאהבה צריכים קודם פשעים, וכן הלאה. זאת אומרת, דעות שונות, הן דווקא מביאות לחברה עושר, ויכולת להתפתח. ולכן, אלו אנשים שמבינים את זה, הם לא מתפעלים מהסכסוכים ומניגודים, אלא ההפך. הם מבינים שרק בצורה כזאת אנחנו יכולים עוד ועוד ללכת הלאה.
הזכרת עכשיו שכל לידה של דבר חדש, קראת לזה פריאה, כל לידה של דבר חדש היא חייבת לצאת מחיבור בין שני ניגודים.
כן.
פלוס, מינוס, זכר, נקבה, כן. וכן הלאה. אני רוצה לקחת את זה ממש לתוך הסיטואציה של סיור מוחות. אז עד כה דיברנו על זה שבסיור מוחות משובח, שמים הנחה מסוימת, מדברים עליה, דנים עליה, עושים סיור מוחות עליה, ואחר כך שמים הנחה מנוגדת וגם עליה עושים סיור מוחות. עכשיו אני רוצה להביא ניגוד מסוג אחר. בסיור מוחות, אני יכול לעשות סיור מוחות שיהיו בו גם גברים וגם נשים, וכמו שאנחנו יודעים, מטבע הבריאה, האופן השיבה של גברים ונשים הוא שונה. מה בסיור מוחות תורם מוח גברי, ומה לסיור מוחות תורם מוח נשי?
זה כבר שאלה מסוג אחר לגמרי. זה החשיבה של הגבר וחשיבה של אישה זה כשתי קצוות הטבע. אישה פועלת יותר להסכמה ולחיבור, וגבר פועל יותר לפירוט והפרדה. וכשניהם נמשכים להגיע לאיזשהו תוצאה, אז כל אחד ניגש בחשיבה משלו, בהרגשה משלו, וזה תלוי על איזה רמה אנחנו מדברים, אם ברמה האגואיסטית שבעולם הזה, או ברמה האלטרואיסטית שכדי לרכוש את המדרגה הרוחנית, אבל כמו שכתוב, איש ואישה שכינה ביניהם, זה רק מניגוד ביניהם, אנחנו יכולים להגיע לשיתוף. אפשר להגיד את זה כך, שחלק הנשי הוא אף פעם לא יכול להיות מחובר בינו. אישה עם אישה אף פעם לא יכולה להיות מחוברת. זה, יש איזה עטיפה סביב כל אישה ואישה, במוח ובלב, שהיא לא יכולה להתחבר עם שום דבר שזר לה. וזר לה כל דבר חוץ מאי ומשפחה שלה. וגבר הוא ההפך. הוא לא מרגיש כל כך את המשפחה שלו, כביכול ששייכת לו, אלא הוא נמצא בהתעלות מעל הרגשות ו... כל מיני סוגי הקשרים שבעולם הזה החומריים, ורוצה להיות מחובר יותר ברמה רגשית ורוחנית שהיא מעבר לגבולות הגשמיים.
את ההבנה הזאת של השוני שמושרש, כמו שאתה אומר, ביסודות הטבע, איך אני מנצל בצורה הכי אפקטיבית בסיעור מוחות? איך כדאי לי להשתמש בשני הכוחות האלה כדי להוליד את התוצאה הכי משובחת?
אז אנחנו רואים שזה קורה לנו כך, כי אנחנו רואים שאישה זה טובה בעבודות פרקטיות, בניהול שטחי, כל הזמן להיות במשהו עקבי, לסדר את הדברים, איפה שגבר לא כל כך יכול לשים לב על כל מיני פרטים, וגבר הוא יותר מרמה לרמה. להעלות את הדברים.
אז כן. דיברנו עד כה על קשר בין מוחות, ועכשיו אני רוצה לעבור לסנכרון מחשבות. האם אפשר להגיע למצב שבין אנשים, של כל אחד יש מוח משלו ומחשבות משלו, מגיעים למצב של סנכרון במחשבות?
בין אנשים?
בין אנשים, בכלל.
בין אנשים קשה, אבל אפשר, אבל בכל זאת גברים מקבלים את זה בצורה אחת, ונשים מקבלות את זה בצורה אחרת.
אז אני רגע, עזוב רגע את הגברים ואת הנשים, סיימנו את הדיון הזה. עכשיו אני שואל על דבר אחר. סנכרון בין מוחות. אפשר לעשות כזה דבר? לסנכרן מוחות? כמו שאתה יודע, אתה מסנכרן מחשבים. אפשר לסנכרן מוחות?
אני רוצה לתת ככה כמה מחקרים ברקע של הסיפור הזה. מחקר למשל שמדבר על גיטריסטים שמנגנים דואט בשני קולות ומסתנכרנים זה לזה ופועלים בתאום הדדי. ממש נבדקה, הייתה בדיקת אג של הנגנים שנגנו דואט וגילו שממש כל הרשתות העצביות הבין מוחיות שלהם מתאמות את הפעולה שלהם אחד עם השני. זאת אומרת, הם כבר לא חושבים מתוך כל אחד המוח הפרטי שלו, אלא נוצר שם משהו...
נו, ודאי, יש הרמוניה שמחברת אותם.
בדיוק, נוצר שם ישות אחרת.
את יכולה לקחת, לא גיטריסטים, את יכולה לקחת כל האורקסטרה, לקחת גדולה סימפונית וזהו, או להקה גדולה ששרה.
נכון. עכשיו, יותר מזה, מדברים לא רק על קבוצה שיש לה נגיד מטרה משותפת, כמו אותה קבוצת נגנים, אלא מדברים על שני חברים קרובים. שברגע שהם, מה זה אומר שאתה מרגיש שאתה משדר עם הבן אדם על אותו גל, זה אומר ממש שאתם בשפת הגוף ומתחילים ככה להתאים את התנועות
כן,
ביניכם.
כן.
שהמילים הן מילים מתואמות. אפילו מדברים על קצב נשימה,
כן.
שהופך להיות קצב נשימה דומה. זאת אומרת, נעשה ממש סינכרון בין שתי המערכות האלה לאיזושהי מערכת משותפת, משותפת אחת. והשאלה היא באמת... האם אפשר ליצור סינכרון, ומה התנאים לאותו סינכרון, איך נוצר אותו סינכרון?
צריך להיות משהו משותף ביניהם, כזה שהוא תופס אותם ומחייב אותם להקשיב לאותו מנגנון המשותף, או שזה פרטיטורה נגיד, נו, תווים, איזו יצירה, או שזה מערכת מיוחדת שאנחנו צריכים לדון בה ולפתור את הבעיות וכן הלאה. שזה חייבת להיות כאן איזה משהו משותף בינינו עד כדי כך חזק, שהוא מחייב אותנו אפילו לנשום בקצף אחד. כן, כן, לחשוב על אותה דבר, זה בטוח, זה ברור, אבל דברים טריוויאליים.
חוץ ממטרה משותפת צריך להיות שם עוד משהו?
רצון. רצון, שאנחנו נכנסים, מה שקושר בינינו זה רצון. הרצון המשותף בינינו יקבע אז כל התהליך החשיבה וההתנהגות ודיבור והכל. אנחנו נרגיש את עצמנו כי נמצאים בסיר אחד, וכל הזמן, כל הזמן פועלים יחד בהדדיות כזאת שלא צריכים מילים ולא צריכים פעולות ותנועות, אלה כבר הרבה פעולות אנחנו נעשים במוחות שלנו בלי לדבר ובלי כלום, לקופצים, זה עניין של סיור מוחות. שאנחנו קופצים הרבה פעולות, אנחנו עוברים בלי להוציא אותם החוצה.
יש מצב בסנכון מוחות שמוח אחד נותן כוח למוח השני?
כן, ודאי.
איזושהי התמרה
כן,
של...
כן, לא, זה מערכת אחת. מה יש כאן להגיד? אותה מערכת, זה פשוט, יש אלפי קשרים בין מוחות למוחות. כן?
אני רציתי לשמוע מה דעתך על התופעה של טלפתיה.
ישנם הרבה אנשים, גם כן זה אפשר ללמד, ומשתמשים בזה בכל מיני חוגים, אתה יודע, זה למיניהם, במדינה, במשטרה, בכל החוגים, שאנשים כן יכולים להשפיע אחד על השני, גם רצונות, גם מחשבות, ובצורה כזאת להתחבר אל האדם, ובצורה כזאת להשפיע על האדם, סך הכל מה זה באדם? זה מערכת שאתה יכול להשפיע עליה, נו, אז מה? אתה יכול להשפיע במילים, אתה יכול להשפיע בלי מילים, ברצון שלך. אתה ראית אנשים שאתה, נגיד, מחביא איזשהו דבר באיזה פינה בחדר, והוא לוקח אותך ביד, ואז אתה רוצה או לא רוצה, אתה מביא אותו לאותו מקום.
על זה אני רוצה לשאול, כי אנחנו כן. היום, בטכנולוגיה של ימינו היום, יודעים עלינו המון דברים.
כן.
אבל התחושה היא שהחופש שלנו הוא בחשיבה שלנו. זאת אומרת, משטרת המחשבות זה משהו שמאוד מפחיד את הבן אדם. ביום שידעו לקרוא לנו את המחשבות, כבר לא יהיה לנו חופש פנימי בעצם לחשוב את מה שאנחנו רוצים, אלא על כל דבר נצטרך לתת דין וחשבון.
מה אכפת לי שאי שם נמצאת איזה... משרץ, כן? שהוא הכל יודע עליי.
אז אני רוצה שנייה, זה דבר מאוד מאוד מלחיץ את הבן אדם.
מה כי... יש לי להסתיר מהם שהם ידעו על זה או לא ידעו על זה, שאני אתבייש מהם או אני אפחד מהם, מה קרה?
אני לא רוצה להתמקד בדיון הזה, אני רוצה לשאול האם אפשר לקרוא מחשבות בכלל.
כן?
יש יכולת תיאורטית לקרוא.
אפילו אנשים שהם לא מקובלים, ישנם כאלה שהם קוראים מחשבות. כן?
איך הם עושים את זה? הם חודרים לי למוח? מה הם עושים בדיוק?
אבל מוח שלך הוא פתוח. אפשר לקרוא כל מה שיש בו. זה כמו שנכנסים למחשב.
למה אני לא יכול?
יש מקלדת ואכבר.
כן.
שאפשר להיכנס.
כן.
למחשב שלך הפנימי, ולראות מה קורה שם.
איפה הם המקלדת ואכבר הזה?
יכול להיות בידי של כל אחד.
אני היום, אני, אם אני, מה אני צריכה כדי לקרוא למשל ברגע זה את המחשבות של אורן?
את צריכה מאוד מאוד לאהוב אותו. קודם כל, להתקשר אליו בלב ונפש, בצורה כזאת שאת אוהבת אותו לגמרי, באהבה הזאת חלוטה, את מתחילה לקבל, לקליט במחשב שלך, הכל מה שיש לו.
מה הקשר בין אהבה ליכולת לקרוא את המחשבות?
אז זה שובר את, שובר את הסיסמה. אהבה שוברת סיסמה.
איך, איך?
אהבה בעצמה כך פועלת.
איך, אבל מה היא עושה?
כי היא לא, כי היא מבטלת את הגבול.
בין מה למה?
בין שני המחשבים. שאני חודר עם המחשב שלי לתוך המחשב שלך. אם אני אוהב אותך באמת, אין לי גבול.
אם אני אוהב אותה באמת, אני יכול לקרוא את המחשבות שלה?
הכל.
מה זה הכל?
הכל, מחשבות, רצונות, כל מה שאתה רוצה.
אנחנו כאילו בן אדם אחד.
אבל זה בתנאי שאתה אוהב אותה באמת, שכל מה שאתה תקרא שם, זה לא יפגע ביחס שלך אליה.
ביחס האהבה?
כן. זה נקרא אהבה. שאני מוכן כל דבר לגלות, ובכל זאת מזה האהבה שלי רק תגדל.
ואז אנחנו נשארים שתי ישויות שונות, או שאנחנו הופכים להיות דבר אחד?
על זה צריכים עוד לעבוד. זה עוד לא מספיק.
אבל בסופו של דבר, המטרה של התהליך הזה, או הפוטנציאל
המרמיר... כולם יהיה רצון אחד, לב אחד, מחשבה אחד, אהבה אחד.
ואז אני לא ארגיש אותו כאורן, אני ארגיש אותו כאני בעצם.
הכל יחד. גם אני לא, כי אני זה גם נבדל מאחרים, כאילו.
נכון.
אין הוא ואני, הכל אנחנו.
אז קריאת המחשבות היא שלב אחד בדרך למימוש הפוטנציאל המקסימלי, שבו בעצם... אנחנו מתפקדים ביחד כממש כישות אחת. מדברים היום ככה בכמה דקות האחרונות שנשארו לנו, על מדענים הצליחו לשדר מילים ממוח למוח, זאת אומרת, השלב הבא שמדברים עליו זה סוג של טלפתיה בין מחשבים, זאת אומרת, טכנולוגיה שיכולה לקרוא מחשבות באמת, ולתקשר את המחשבות שלי, למשל, לאורן.
נו, איזה מחשבות יש לנו שזה בעיה כל כך?
המחשבות שלנו לא תמיד מציאה גדולה, אתה יודע, הרבה פעמים יש לנו מחשבות שהן מחשבות מאוד לא, שהן תוקפניות כלפי הצד השני, שהן לא תואמות האינטרס של הצד השני.
מה שלא יהיה?
אם הבוס שלי ידע שלא בא לי לבוא מחר לעבודה, למשל.
נו, אז מה?
אז יכול להיווצר איזשהו קונפליקט, זאת אומרת.
לא, אם הוא כבר ידע, אנחנו נהיה בצורה ברמה כזאת של ההתקשרויות, זה כבר לא ישפיע.
אוקיי, אז צריכה להיות
אחת. אנחנו נהיה למעלה מהטבע שלנו.
כלומר?
על כל פשעים תכסה אהבה.
כלומר?
שמצד אחד אני שונא אותך, מצד שני, עוד יותר מזה, אני אוהב אותך.
ואז לא מפריע לי שיקראו מחשבות של שנאה שיש
לא,
בי?
לא, לא.
למה? למה?
כן, זה כמו תינוק שאנחנו יודעים שהוא מתלכלך, שהוא עושה ככה וככה, ואנחנו לא אוהבים אותו.
אוהבים?
זה בא מהטבע. שזה בא מהטבע. זהו, מה זה מפריע לי?
אז אם הבנתי אותך, האנושות
אפילו,
של...
אפילו שהוא זוהם משהו נגדי.
כן.
אז אני יודע שזה מהטבע
זוהם,
כך.
זוהם משהו נגדי, כן?
כן, כן, שזה בא לו מהטבע. שזה בא לו מהטבע. אני מסתכל על כל הדברים האלה בצורה... שבא אליי הריה ורוצה לטרוף. אז זה הטבע שלו. נו.
אז תגיד, היום משקיעים...
התעלות קצת.
היום משקיעים... הון עתק בלפתח את ההגנה של הסייבר. מה יש שם? אני רוצה להגן שאף אחד לא ייכנס לתוך המחשבים שלי וישבש.
להישבש זה משהו אחר, אבל להיכנס...
אנשים נכנסים רק בשביל לשבש. אנשים, מדינות, גורמים, עוינים וכן הלאה. אז כל מדינה היום, הטכנולוגיות הכי מתקדמות, זה איך לשמור שאף אחד לא יוכל להיכנס לתוך המערכת שלי ולשבש אותה. אתה מדבר על עולם של מחר, שהדברים שם עובדים קצת הפוך. איך זה הולך להיות מחר?
אני עובד במחשב. שאי אפשר לשבש אותו.
לא הבנתי.
אני עובד על מחשב שנמצא באוויר, שאני מכניס לשם נתונים, ופועל כך שאתה לא יכול, אף אחד לא יכול לשבש אותו.
למה? מה שומר?
שומר הקשר הנכון בין חלקים, שאני רוצה שיתחברו רק באהבה. ואז אי אפשר לשבש את זה. אי אפשר.
ולמי יש גישה לנתונים שהכנסת?
למי שיכול לרכוש אותה התכונה.
של אהבה?
של אהבה.
רב לייטמן, הזמן שלנו נגמר לפני השאלות. תודה רבה לך. תודה יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.